בשיעור שלנו היום אנחנו נתמקד בהלכות פסח. שיעור אולי יהיה קצת ארוך, אבל יהיה בשבוע הבא, בתחילת השבוע, עד פסח חג, לא יתקיים שיעור. ננסה למצות דברים החשובים. אחד הדברים המקשים עלינו וטעונים ברור זה עניינים של תערובות חמץ. יש לנו כלל שמי שנותן שעור בעיסה בפסח, למרות שהעיסה מחמיצה מאליה, עובר על איסור לא ייראה. אבל אם יש חמץ שהתאפש או נשרח לפני זמן האיסור ונפסל מאכילת כלב, או שחרחו אותו ושרפו אותו עד שהוא נפסל מאכילת כלב, מותר לקיימו, כלומר להשאיר אותו ולהנות ממנו בפסח. לכן למשל מותר לכתוב בכל המועד פסח בדיו שבשלו אותה עם שחר שעורים. היום הדיו הוא בדרך כלל חומרים כימיקליים. לכן מותר להשתמש בספירט לשימושים שונים, אבל צריך לקנות אותו לפני פסח. מותר גם לצחצח נעליים בכל המועד במשחת נעליים שיש בה תערובת חמץ. יש איזה, או היו פעם כובעים שמדביקים אותם עם בצק או קמח עם מים, אבל אם זה נפסל כבר מאכילת כלב לפני זמן האיסור, אז מותר להשתמש בזה, ומותר לקרוא גם בספרים שהדביקו אותם בעמילן חמץ, אבל זה בתנאי שזה נקנה לפני האיסור. אנחנו אולי ככה לפני ההמשך נמסור כמה זמנים חשובים לנושאים שקשורים בליל הסדר, ביום אכילת חמץ עצמו, מכירת החמץ. אז הזמנים שאנחנו נאמר הם על דעתו של הרב הגאון הרב דוב ליאור שליטה. למעשה, בדיקת החמץ אנחנו צריכים לעשות ביום שלישי, י"ג בניסן, מיד עם צאת הכוכבים, זה בערך בשבע וחצי בערב. למחרת יום רביעי, י"ד ניסן, סוף הזמן של שריפת החמץ ב-11:19 דקות. סוף הזמן של אכילת חמץ, שזה לפניו, אותו יום רביעי, עד 9:59, כלומר דקה ל-10. אנחנו יודעים שיש פער של זמן בין זמן האכילה לזמן הנאה וביטול של החמץ. אז סוף הזמן של ההנאה והביטול למעשה מסתיים ב-11:19 דקות, בדיוק סוף זמן שריפת החמץ. ביטול החמץ, אנחנו תזכיר, זה באמירה של כל חמירה וחמיה, דעיקה ברשותי וכו', ומי שלא מבין את המילים בארמית יאמר אותם בכל שפה שהוא מבין, כי יש שם עניין של הפקר. אדם צריך להפקיר בשפה שהוא מבין. כניסת החג, המשמש ובא בעזרת השם, היא ב-18:46, זה לפי שעון חברון. כאשר סוף זמן אכילת אפיקומן זה לכולם, חצות הלילה זה ב-24:39. אלה זמנים שחשובים. לגבי שיעורי האכילה, מה שאנחנו מחויבים מדאורייתא, כזית מצה זה שליש מצה סטנדרטית, כלומר מצת מכונה. רביעית יין זה 86 סמ"ק. רוב רביעית, למי שקשה לו לשתות כמות של 86 סמ"ק, אז די ב-44 סמ"ק. כזית מרור זה כמשקל של עלי חסה בינוני. יש לנו מושג שזמן אכילה של המצה כזית לכתחילה כדי אכילת פרס, שזה 4 דקות. אבל בדיעבד זה 7.5 דקות. ולגבי האפיקומן זה שליש מצה. שליש מצה סטנדרטית זה האפיקומן. לגבי דין חמץ בערב הפסח, אז כמו שאמרנו, משש שעות והלאה אומרת הגמרא, שיש איסור מן התורה בין באכילה ובין בהנאה. וחזל אסרו את החמץ באכילה שעתיים קודם. לכן צריך להקפיד ולשים לב שהלוחות הנפוצים בארצנו, עמוד השחר זה שעה וחצי לפני הנץ, ולמעשה זה שעה וחומש. צריך לשים לב. לגבי דינים שקשורים לביאור. מצוות הביאור של החמץ צריך לשרוף או לפורר לים, או לפורר לפעורים דקים ולזרות אותם לרוח. אבל המנהג שכולם עושים זה לשרוף, וטוב שמי שיש לו למשל כקרות לחם שלמות, או לחם גדול, עוגה, שיעשה אותה פורסות לפני שיסרוף, כדי שהאש תשלוט היטב עד שיסרף כמו פחם. אבל אם מי שלא עושה ככה, צריך שישפוך עליו חומר כלשהו שימאס לאכילה, נפט או משהו אחר. רק צריך להיזהר מן האש. כשמגיע זמן שריפה, עד שנשרף החמץ, אסור להתחיל בשום מלאכה. וצריך לעשות את השריפה והביטול לפני תחילת שש שעות, ולפני זמן האיסור, יש אפשרות למי שיש תרנגולים או עופות. תודה. ישליך אותם בחצר שהעופות מצויים, אבל זה לפני שהגיע זמן האיסור. ואם אחר כך מצא, אחר זמן האיסור, שלא אכלו הציפורים או העופות, לא ישאיר את החמץ, אלא יבער אותו. אם אדם למשל הפקיר את החמץ ושם אותו בפח ההשפעה ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים לפני האיסור, אפילו אם הוא מצא את החמץ שלו לאחר זמן האיסור, לא צריך לבאר אותו מן הדין, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה. לך גם מי שמוצא חמץ בחג ברשות הרבים, שיזהר לא לגעת בו ולא להגביע אותו, אפילו לא יתכוון שלא לקנות, אסור פשוט להגביע אותו, כי הגבעה מקנה, גם אם הוא לא מתכוון, יש בזה חילוקי דעות גדולים בפוסקים. לגבי תערובות חמץ, אנחנו יודעים שהחמץ אוסר בפסח בכל שהוא, ואם יתערב חמץ לפני הפסח, והיה 60 נגדו, יש לנו מושג שנקרא חוזר ונאור. במקרה כזה שהיה 60 כנגדו, הוא לא חוזר ונאור לאסור במשהו. לכן למשל, חיטה שנפל, ירדו עליהם גשמים, אנחנו רואים שאנחנו בגשמים, או שנפלו למים, והתערבבו בהרבה חיטים, ויש כנגד כמות החיטים שנפלו עליהם מים, 60 כנגדם, שהם לא נגעו במים, מותר לתחום ולאפות למצה לפני פסח. כל שכן שיש להתיר יין שעושים קודם הפסח מצימוקים, שאנחנו יודעים שהם משרים את הצימוקים במים כמה ימים, לפני שעושים מהם יין, ומצאו בתוכם חיטים או שעורים שהתבקעו כבר, שאין כאן אלא טעם החמץ ולא ממש, ולא חוזר ונאור לאסור את היין הזה בפסח, והיין אפילו קשר לארבעה כוסות. או למשל לחם שנפלה ליין, והייתה שם כמה ימים, וסלקו אותה, וסיננו לפני הפסח את היין, אז לא צריך לחשוש שהסתננו בתוכו פיורי חמץ, ומותר לשתות אותו בפסח. עוד דוגמה למשל בירה, זה חמץ גמור שהתערבב בפסח עם משקים אחרים, ויש כמות של יותר מ-60 כנגד הבירה שנפלה לתוכה, מותר לשתות בפסח. וזה שהוא תערובת לח בלח, אפילו לאשכנזים מותר, ואפילו אם אין 60 נגד החמץ, מותר להרבות עד 60 לפני הפסח, ואז זה יתבטל. ודאי שהספרדים לא צריכים להחמיר בדין חוזר ונאור, וזו דעת מרן ומנהג ירושלים, בין בטעם ובין בממש. אנחנו תופסים להלכה שתערובת חמץ שהתבטלה ב-60 לפני הפסח לא חוזר ונאור, כמו שאמרנו, וגם באופן שעניין התערובת נודע רק בפסח, או לא ידענו לפני כן, גם בזה לא חוזר ונאור. חמץ שיתערב כבר לח בלח לפני הפסח ואין 60 כנגדו, יש מי שמקל להוסיף עליו לשיעור 60 כדי לבטל לפני הפסח, ואז באמת לא חוזר ונאור. יש פשט מנהג לאכול מצת מכונה, שבאופן כזה לכולי עלמא תערובת חמץ לא חוזר בין האור, כי משום שזה תערובת לח בלח, ואין שום בעיה במצה הזו, היא מהדרין לכתחילה. נראה אולי לגבי מאכלים נוספים. בפסח מותר לאכול למשל גבינה או דג מלוח שמלכו אותם לפני הפסח, או סרדינים בקופסאות סגורות שמיוצרים בארץ בשמן, למרות שמה הבעיה? זה המלח שלא בדקו אותו, שלא התערבבו בפירורי חמץ, אבל במליחה לא נזהרו לשמור מחימוץ, ולא צריכים לשטוף אותם או לשרות אותם במים. אשכנזים מחמירים בזה, ויש גם חלק מהספרדים שמחמירים בזה, ואיש כל אחד ינהג כמנהג אבותיו. למשל, אם יש חמץ בפסח ומשהו שנפל מתערובת אחת השנייה, במקום הפסד יש להקל אפילו לח בלח. למשל ריבה, שעושים בשאר ימות השנה בכלי חמץ, ולא נזהרים לשמור מחשש חמץ, מותר לאכול בפסח. אף על פי שאשכנזים נוהגים בזה להחמיר, ופה צריך להגיד שאין מורה הוראה רשאי להחמיר לספרדים בדינים האלה, רק בתוך ביתו, בצנעה הוא רשאי להחמיר על עצמו. כל הנושא של מים בפסח, מן המוביל הארצי או הכנרת, יש בזה דעות מקצה לקצה, אבל בעיקר הדין מותר לבשל ולאפות בהם בלי שום פיקפוק. לגבי חומצת לימון, אנחנו יודעים שהם מפיקים אותה מחיטה. לכן, בנושא הזה, רק בדיעבד יש להתיר להשתמש בפסח במוצרים כאלה שיש בהם חומצת לימון, אבל לכתחילה לא לערב חומצת לימון במוצרים שמיועדים לפסח. הינות שלנו ומשקאות חריפים שמצויים בארץ, הבעיה המרכזית היא הספירט, ולכן היום הוא נעשה מהמילה של דגנים, הוא חמץ, אבל אנחנו יודעים שהיין שלנו בארץ, תשימו לב למדבקות, הם קשרים לפסח כל השנה, ולכן לא צריך לדאוג, רק לראות שאכן יש כשרות לכל השנה ומותר לפסח. יש דין נוסף שחשוב שנדע, הדבר שנקרא דין נותן טעם לפגם. כלומר, אני מוסיף איזה משהו שפוגם בטעם. נותן טעם לפגם מותר בפסח. לכן, אם בישלו בפסח בכלי חמץ, סיר, מחבת, רק לאחר שעבר שיעור של 24 שעות תמימות, מהזמן שהיה בו חמץ, התבשיל מותר, אבל זה שנדע, אשכנזים מחמירים בזה שלא לאכול מהאוכל הזה. תמרוקים, קוסמטיקה לנשים מותרים בפסח, מכיוון שהם פסולים מאכילת כלב לפני הפסח, ולכן אין מה לחשוש לכך. צריכים לדעת שבארץ ישראל רוב הספירט מופק מדברים שלא חמץ, ויש לנו כלל, כל דפריש מרוב הפריש, כלומר, מה שפרוש יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הרוב. אנחנו הולכים אחר הרוב, ואין לנו בעיה. לגבי תרופות, רוב התרופות בארץ הן קשרות בפסח, וצריך אבל לשאול את הרופא, שמקבלים ממי שצריך, חס ושלום, שנהיה בריאים, האם הכדור הוא בסדר לפסח, משום שעושים אותה מהמילן תירס ולא מהמילן חיטה. לגבי שטיפת כלים, מותר להדיח בחומרי ניקוי, גם כאלה שאין להם הכשר. אבל מכל מקום, היום יש הכשר גם לחומרי ניקוי, אז עדיף, טוב להשתמש בדברים שיש להם הכשר לפסח, אבל פי שמעיקר הדין, מותר להשתמש בכלים, סליחה, בחומרי ניקוי הרגילים. כל אדם שמשאה חמץ ברשותו בפסח, הרי הוא ביטל מצוות עשה. כתוב בתורה, תשביטו שעור מבתיכם. וגם עובר הלא תעשה שנאמר לא יראה לך חמץ. לכן, חכמים כנסו אותו, ואסרו עליו להנות מן החמץ הזה, לאחר הפסח, בין אם זה לעצמו, בין לאחרים. אפילו מאחרים לא ידעו שזה חמץ, שעבר עליו הפסח. מי שיודע צריך להודיע להם. גם מי שבדק את החמץ וביטל, אסור לו מדרבנן להשאיר חמץ בעין, כלומר חמץ ממש ברשותו, ואפילו תערוב את חמץ, אלא ימכור אותו לגוי באמצעות הרבנים, ואם הוא לא מכר את החמץ, הרי אסור בהנאה, ואפילו אם השאיר החמץ ברשותו באונס, יש הרי אפילו שאם ביטל ויענוס במניעת הביעור נעשה, יש חולקים, מקום הפסד מרובה מכילים באונס ובביטול. אבל אם יפקיר את החמץ לפני העדים וביטלו, מותר לחזור ולזכות בו אחר הפסח, כשיש הפסד מרובה. לכן טוב שירבה עליו חמץ אחר שמותר באכילה. אנחנו בכל מקרה, ההמלצה שלנו להוציא מן הבית הכל, ובימים האלה לבאר את החמץ, היינו לאכול ממנו, ולהוציא את החמץ בכלל. והמחירה היא מחירה, כנהוג וכידוע, יש שם עדיפים שלא למכור, כי התקנה הזו נתקנה, למקום שיש הפסד מרובה. אנחנו נמשיך בנושא של מכירת חמץ. המוכר, מי שמוכר את החמץ לגוי באמצעות הרבנות, צריך לשים לב שלא יכלול את הכלים שהחמץ בתוכם. משום שאם הוא עבר וכלל את הכלים במכירה, צריך לדבול את הכלים מחדש בלי ברכה, בין אם זה כלי מתכת ובין אם כלי זכוכית. משום שזה הפך להיות רכוש גוי, וכשאנחנו קונים כלים מגוי, אנחנו טובלים אותם. לכן, אין לקנות שום מצרך שיש בו חמץ אחרי הפסח, אלא רק מכאלה שבעלי מכולת, סופרים, כאלה שמכרו את החמץ ויש להם אישור, וזה לא משנה אם זה אוכל או שתייה. אין למכור את החמץ באופן עצמאי, אלא דרך הרבנות המקומית, משום שיש מחלוקת בפוסקים איזה קניין הגוי קונה. ומי הוא מי שעבר ומחר את החמץ לגוי באופן פרטי, למשל בקניין כסף וכדומה, אין החמץ נאסר בהנאה, כמו למשל דין חמץ שעבר על הפסח, אבל המכירה תופסת מספק, לכן ספק דרבנן לכולה, לכן עדיף לעשות את זה רק במי שמבין את הלכות הקנייה לגוי. אדם שלא יכול למכור את החמץ בעצמו, יכול לבנות שליח שיחתום במקומו על השטר, למכור את החמץ בשבילו. מי שמכר את החמץ של השכן בלי להודיע, חשב שזה עניין של זקין האדם שלא בפניו, בדיעבד זה מועיל שלא לאסור את החמץ אחרי הפסח, אבל לכתחילה לא מוכרים בלי לקבל רשות ושליחות, משום שאומרים שזקין לאדם שלא בפניו, אבל לא זכין מהאדם שלא בפניו, כך כותב הפסות החושן. יש דבר נוסף שהוא חשוב, זה דיני הגלת כלים. כלים שמשתמשים בהם בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח בלי שיכשירו אותם. ומשעת איסור אכילת חמץ בערב פסח, אסור להשתמש בהם בלי יכשר. וכל כלי כמו התשמיש ככה יכשר. למשל, שיפודים. אנחנו עושים בהם בשר על האש, והם מערבים בהם חמץ. עכשיו, הועיל והתשמיש שלהם זה בלי נוזלים, אז הם צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. ומי שחושב שרק הגעלה תועיל, זה לא מועיל. אמנם יש דעה שאומרת שבדיעבד, אם הכשירם בהגעלה, הוא בישל או צלה בהם, אפילו בתור מעת לעת, כלומר עבור 24 שעות, יש להתיר את האוכל, מכל מקום, כל שכן זה היה יותר מ-24 שעות. יש עדיין אנשים שאופים חלות בתוך תבניות הרגילות. ההמלצה היא תבניות חד פעמיות תמיד טוב. גם לא צריך לנקות את התבניות. אבל מי שכן משתמש בתבניות רגילות של התנור, צריכים ללבן אותם באש. ליבון זה עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. או להחליף חדשות בפסח. תנור חשמלי צריך לנקות עד איפה שהיד מגיעה, ולהימנע מלהשתמש בו 24 שעות לפני ההכשר. אחר כך מה עושים? מדליקים את התנור בחום הכי גבוה שאפשר, שיר אותו דלק כשעה וזהו. מיקרוגל שפועל בלי גופי השכמה, צריך לנקות היטב, לוקחים מים עם תערובת של חומרי ניקוי ואז מרתיחים אותו. אבל תמיד טוב שהשימוש בפסח יעשה בתוך קופסה סגורה. יש כאלה שמחמירים ולא משתמשים במיקרוגל בפסח. מי שיש לו מדיח כלים חשמלי שפועל על ידי שטיפה ברותח עם חומרי ניקוי, מותר להשתמש בפסח על ידי שינקו היטב את המכונה מכל לכלוך. ונכון גם שיפעילו את המכונה בלי כלים, בשטיפה ורותחים עם חומרי ניקוי. מי שמכין למשל פשטדות בתבניות שנותנים, יש בה קצת שמן ששמים, ההכשרה זה ליבון. סיר פלא או סיר עוגה שאופים בו חמץ, אי אפשר להגעיל אותו וגם אי אפשר ללבן אותו משום שהוא עלול להתפקע, אז לכן הכלי הזה אסור לחלוטין. ומי שרוצה שיקנה חדש ויעשה עוגות טעימות לפסח עם קמח מצה. כלי חרס שעבר עליהם שנה, אז במקום הפסד הוא יהיה מותר להשתמש בהם על ידי הגעלה 3 פעמים, רק אז כלי חרס כזה יהיה מותר בשימוש. סירים שמבשלים בהם על האש צריכים להגעיל, אבל צריך קודם כל לרחוץ אותם היטב מכל לכלוך וחלודה, ובמיוחד גם באזור של הידיות צריך לפתוח אותם ולנקות, כי האוכל גולש ונכנס גם לשם. סירי לחץ צריכים הגעלה, גם הגומי שבכיסוי צריך לקחת אותו להגעלה, ומי ששופך עליו מים מכלי ראשון זה לא מועיל. המכסים והידיות של הסירים צריכים הגעלה. כלי אלומיניום למשל שיש בהם גומות שחורות, כמו נקודות שחורות כאלה, כלים שעושים בהם קובנה או דברים אחרים, צריך לנקות אותם עד כמה שאפשר במקומות השחורים האלה לפני ההגעלה. סכיני מטבח מגעילים אותם בכלי ראשון אפילו לאחר שהעבירו אותו מעל האש, אבל שמיים יהיו חמים וחום כזה של היד צולדת זה 45 מעלות ומעלה. יש חצובות שנמצאים על הגז שמנחים עליהם את הסיר, יש לנקות אותם היטב ולהגעיל אותם במים רותחים, ואם שופכים עליהם מכלי ראשון זה בסדר, וצריך את לנקות היטב היטב גם את אותם החלקים שהאש נמצאת בהם, יוצאת מהם בקיריים. פלטות צריך לנקות היטב, ומספיק לשפוך עליה מים רותחים מכלי ראשון, ובזה מכשירים אותה. מחבטות שמתגנים בהם עם שמן מספיק להגעיל ולא צריכים ליבול, ומחבט שמתגנים בלי שמן לא להכשיר אותה בעגלה, וכיוון שאי אפשר ללבן לא משתמשים בה. אבל למשל מחבט שתקנו באיסור צריכים ליבן באש, אבל יש מי שבמקום צורך מכילים, אם למשל תיגן בכבד, צריך להגעיל אותה לאחר 24 שעות. אחר הגעלה, כמו שאמרנו, זה במים רותחים, יותר מ-45 מעלות, יש לשטוף את הכלים מיד במים קרים, ואם לא עשו את זה, ההגעלה כן מועילה ותופסת. קערות של מתכת, מקערות שמערים לתוכם תבשיל מכלי ראשון, מספיק להכשיר אותם על ידי עירוי מכלי ראשון. וטרמוס לא נחשב ככלי ראשון, לכן מי ששופך מים ושומר אותם חמים בטרמוס ומזה מערה על כלי, זה לא מועיל. צלחות של מתכת או כפות שדרך להשתמש בהם בכלי שני, אז גם ההכשר שלהם בכלי שני, אם עשו להם העגלה או עירוי, כל שכן שהכשירו אותם. כלי חסף וזהב וכלים שמשתמשים בהם בקר, למשל כוסות במתכת, בין חרס, ההכשיר שלהם עדי שטיפה והדחה, אף על פי שלפעמים נותנים שם חמץ רותח, אבל אם משתמש בהם בחמץ חם, בתוך 24 שעות, צריך להחמיר ולהכשיר אותם במים חמים. טוב, את המקררים, אנשים שלנו מפרקות כמעט לחלוטין, צריך לשטוף אותו, נקות היטב, הוא קשר. כלי חרס לא מועיל להם שום הכשר אם השתמשו בהם בחמים. מה שאמרנו מקודם, כלי חרס זה במים קרים. אבל במים חמים, כלי חרס לא מועיל שום הכשר. צריך לסגור אותם בארון ולהצניע אותם, ולא השתמשו בהם בפסח. כלי פורצלן נחשבים ככלי חרס, לכן אם ישתמשו בהם בחם, אין להם הכשר. כל שכן בכלי חרסינה שמצופים כמשהו כזה שנראה כמו פורצלן. הקיו, קיו שאנחנו רוצים בו סירים וצלחות, אפילו שהוא חרסינה, שופכים עליו מים רותחים ומותר להשתמש בפסח. לכן שיש, שופכים עליו רותחים, יש מי שמחמיר לצפות אותו בנייר כסף וזה חומה. כלים מעץ, אבן, דינם ככלי מתכות שמוכשרים בהגעלה או בעירוי מכלי ראשון או כלי שני, כלומר כפי שהשתמשנו בהם במשך השנה. וכך גם כלי פס פלסטיק או בקלית, שכמו שהשתמשנו ככה יחשר. לגבי כלי זכוכית, אנחנו יודעים שכלי זכוכית לא בולע ולא פולט, ולא צריכים לפסח שום הכשר, אפילו אם היה בהם משקה חמץ הרבה זמן. רק האשכנזים נוהגים להחמיר בזכוכית כמו בחרס, ויש חלק מהספרדים שבחוץ לארץ נהגו להחמיר. כלי פיירקס, דורלקס, שמבשלים בהם על האש, מותרים בשטיפה והדחה בלבד, והאשכנזים יכולים להקל על ידי הגעלה שלוש פעמים, אבל לא ישטוף אותם מיד אחרי הגעלה בצונן, כי הם פשוט יפוצצו. כלי מייל, כלומר זה פח שמצופה בחומר לבן או צבעוני, אפשר להכשיר בהגעלה, וטוב לעשות את זה שלוש פעמים, ואנחנו לא נוהגים להחמיר בעניין הזה. גבי שולחן, שולחנות האורך שאנחנו אוכלים עליהם, זה במטבח או שולחן שבת, אם הם מכוסים תמיד מפה או שעבנית או זכוכית, מספיק לנגב אותם, מכסים אותם במפה נקייה וזהו. אבל אם אוכלים על השולחן ממש, נוהגים להראות עליהם מים רותחים, ואם חושש שהתקלקלו, אז אפשר להשתמש בשולחנות עליהם בפסח, שפרסים עליה מפה ועל זה אוכלים, אבל לא על השולחן ממש. מפה שאוכלים עליה במשך השנה, מחפשים, וזהו, אפשר להכשיר את המפה בלי שום בעיה. מכונת בשר, אנחנו לא כל כך מכירים היום אנשים שתוכנים בשר בית, לכן אנחנו נדלג על זה. גם לא מכשירים בשר בבית. צריך שיהיה אדם שהוא בעל תורה, שמבין בדינים, שימצא במקום הגלת הכלים. ראוי להיזהר, צריך להשתדל להקדים את העגלה לפני זמן האיסור של החמץ. דבר חשוב הוא שלא להגעיל כלי בשר וכלי חלב בבת אחת, אלא כשאחד מהם אינו בן יומו, ואם שניהם בני יומם, מגעיל אותם זה אחר זה. לגבי קטניות, כל אחד ינהג כמנהגיו, רק אנחנו צריכים לדעת שלגבי קטניות, יש לנו כלל שאומר שאלה שלא אוכלים קטניות, מותר להם להתארח אצל אלה שכן אוכלים, רק שיקפילו לא לאכול מתוך הגדרות שבהם בישלו את האורז והקטניות, אבל שאר הכלים מותרים. ולגבי אישה, אישה נמשכת, אחר דיני בעלה. יש מנהג ידוע שאנשים מופיעים בערב הפסח, אבל אנחנו נשאיר את זה, כי זה לא נושא שנוגע לכולם. לגבי מצה עשירה, הוגות של מצה עשירה שנעשות מקמח כשר לפסח עם מי פירות ביין, ספרדים נוהגים בהם היתר בפסח, אשכנזים מחמירים בזה, ולכן כל אחד ינהג כמנהגו, כמנהג אבותיו, ולדע שיש בזה מחלוקת גדולה בפסקים. היום יש מי שאומר שההוגות מצה עשירה הם חמץ ממש, כך דעתו של הרב מרדכי אליהו שליטה. לעומת זאת הרב עובדיה מתיר אותם לכתחילה. בעלי מקולת צריכים לראות להקפיד שמה שיהיה להם בחנות יהיו כשר לפסח ולהפריד בין הדברים. אנחנו נבוא למעשה ללחות ערב הפסח. אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחרי חצות היום. אבל על ידי גוי מותר, למרות שזה לא קשור אלינו. עכשיו צריכים לזכור שכל מה שמותר לעשות בכל המועד, למשל דבר העבד או מעשה אידיוט ולא אומן, יש בו גם צורך המועד, או אדם שאין לו מה לאכול, מותר לעשות אותם בערב פסח אחר חצות. עכשיו למה לא, מה שאסרנו, עשייה מלאכה, זה מלאכה גמורה. לתפור בגדים חדשים או להכין כלים חדשים, בין בשכר אפילו בחינם, אבל אדם רשאי לתקן כלים. בגד שנקרא מותר לתפור, לתקן לצורך חג, ואפילו מעשה אומן מותר. אבל לא ייקח שכר על התיקון שעושה לאחרים, אלא אם כן מדובר על מעשה הדיוט. עדיף להורות שלכתחילה טוב להסתפר בליל ערב פסח ולא למוחרת, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. מכל מקום, אדם שלא יסתפר בליל ערב פסח, מותר להסתפר בערב פסח קודם חצות. ואם שכח, מותר להסתפר עד חצות על ידי עצמו. אבל לא על ידי יהודי אחר, אפילו בחינם. אבל מי שרוצה לעזור לעניים, שיודעים שאפשר לסמוך עליהם בתספורת, אז יכול לקחת גם אותו שיסתפר על ידי ישראל עני, ישלם לו שאלות לקנות צורכי החג. צריך להיזהר בעניין של הבשר שקונים לפסח. לכן אנחנו יודעים שהעניין של איסור קורבן של אכילה בחוץ ושחיטה בחוץ היום לצערנו ובנותינו הרבים אין לנו בית מקדש. לכן אסור לומר על בהמה בין שהיא חיה בין שהיא שחוטה כבר. ואפילו סתם חתיכת בשר, בשר זה לפסח. שזה נראה כאילו שהקדשנו אותה מחיים לקורבן פסח, ואז לכאורה אנחנו אוכלים קודשים בחוץ. לא לומר, בשר זה ליום טוב, גם בבית לא לומר לזרוע את לצלות את הזרוע לפסח, אלא לזרוע, לצלות את הזרוע לקערה או ליום טוב. ומצד הדין זה, האיסור הזה הוא רק בבהמה. הבכורים שצריכים להתענות בערב הפסח, בין בכור מאב, בין בכור מהם, הזכל הנס שנעשה לבכורי ישראל, ובכורים שיש להם כאבי עיניים, למשל, פטורים מהתענית הזו, שבמקום חולי וצער לא נהגו בתענית בכורות. יש דעה בגמרא שמדברת שאפילו נקבה בכורה מתענה בערב פסח, אבל אנחנו לא נוהגים, כך. אבל אם יש סעודת סיום מסכת בבית כנסת, אפשר להביא להם חתיכת עוגה, ומזה היא יוצאת ידי חובת התענית, לדעה שאומרת שהיא חייבת. צריכים לזכור שבדורות שלנו, שיש חולשה, והתענית גורמת להפרעה של עריכת הסדר, ושתיית ארבע כוסות, ואכילת מצה ומרור, לכן אנחנו הנהיגו את הפסקת התענית על ידי השתתפות בסעודת מצווה, סיום מסכת, סעודת חתן וכלה בתוך שבעת ימי משתה, ברית מילה, פדיון, יש על מי לסמוך בדבר הזה. לגבי הסיומים, יש דעות שונות. רבנו עובדיה ברטנורה, אפשר לסמוך עליו אם לומדים משניות יחד עם הפירוש שלו. מסכת. אבל בלי הבנה אפילו גמרא שלמה זה לא חשוב, לכן לא נחשב כלימוד. כדי לפתור מתענית בכורות. לימוד כן, אבל לא לפתור מתענית בכורות. לכן עדיף ללמוד מסכת משניות עם רבנו עובדיה ברטנורה ולסיים. לעומת זאת, מי שלומד ספר אחד מהזוהר, למרות שלא מבין שום דבר בענייני הסולות, נחשב לימוד, והסיום שלו פותר מתענית בכורות. אנחנו צריכים לדעת שאבל, לא עלינו, בכור, בתוך השנה לאבא ואמא, בתוך 30 משאר קרובים, מותר לו ללכת לסיים מסכת בערב פסח. אבל אם הוא בדוח שיבה, לא מקילים. אם הוא חלש וקשה לו להתענות, ויבוא להתבטל מהסדר, אז יבדה את התענית בצדקה. לגבי אכילה בערב הפסח, אנחנו יודעים שאסור לאכול מצה ביום י' בניסן מעמוד השחר, כדי שיוכל מצה בתיאבון בליל הפסח. אבל לפני כן מותר, אבל נהגנו שלא. מותר לאכול בערב פסח מצה עשירה, כלומר זה קמח של השם אותה ימי פירות, או יין, חלב, או דבש, ומנהג של חלק מהספרדים, כמו שאמרנו, שאוכלים מצה עשירה אפילו בפסח. הוגה, שהאישה עשתה מקמח מצה אפויה, וירבו בדבש ויין, וחזרו אפו אותה, אסור לאכול אותה בערב פסח, כי היא כמו מצה. מותר לאכול מצה מבושלת או מתוגנת בערב פסח, ואין חילוק בזה מהמצה התבשלה בערב פסח או לפני כן, וכן מצה מפוררת שבישלו אותה, יהיה מותר לאכול אותה בערב הפסח, משום שיש הבדל בין עוגה שהיא חוזרת ונאפת, לבין בישול או תיגון. בכל מקרה, הברכה על מצה מבושלת או מתוגנת, המוציא וברכת המזון. בכל מקרה, משעה עשירית ביום, כלומר שלוש שעות זמניות לפני צאת כוכבים, אסור לאכול אפילו מצה עשירה. כל זה מעיקר הדין לא נאסר, אלא כשאוכלים יותר מ-56 גרם, אבל פחות מכביצה מותר, אבל לא להקל בזה, אלא במקום צורך גדול. לכן מותר לאכול פירות, ירקות, הרבה, אבל לא ימלא קריסו, כדי שנוכל לאכול ולקיים את מצוות אכילת ליל הסדר והדברים שמחויבים מדאורייתא בלילה קדוש זה. אנחנו נסיים פה, ובעזרת השם בשבוע הבא נמשיך.